הלכה למעשה עם הגאון הרב אופיר מלכה.
עליכם מאזינים יקרים, שעה שנייה של הלכה למעשה, שאלות ותשובות בהלכה עם ממכם מאזינים. כדרכנו בקודש אנחנו פותחים את השעה השנייה בשאלות באמצעות הפקסים, כמו כן שאלות באמצעות האתר שהגיעו אלינו, ומיד לאחר מכן שאלות לכם המאזינים ב-039-039-039. אדם שהגיע לבית הכנסת הוא בדיוק אומרים קדיש, האם הוא יכול לומר קדיש לפני שבירך את ברכות התורה של ברכות השחר? התשובה היא שכן, זה לא לימוד תורה, זה גם לא פסוקים שהשולחן ערוך בסימן מ"ו הביא מחלוקת, האם מותר לומר פסוקים לפני ברכות התורה כשזה לא דרך לימוד אלא דרך תפילה? קדיש זה לא מוגדר כפסוקים ולא מוגדר כלימוד, זה שבח לבורא עולם ולכן אפשר לומר את זה לפני ברכות התורה. ישנו שליח ציבור שלא יודע לכוון, האם מוכר לומר לאדם שלצידי שיודע לכוון, שאומר בכל את הקדושה ובכך יוציא אותי ידי חובה? יש בזה מחלוקת בפוסקים. יש אומרים שרק השליח ציבור יכול להוציא, כי כמו שהוא מוציא בתפילה, הוא מוציא בקדושה. יש אומרים שלא, נכון שבתפילה רק השליח ציבור יכול להוציא ואחד הוא מוציא את חברו, אבל בקדושה, גם זה שלידי יכול להוציא, אז ממילא לא יועיל לא יזיק, וכך צריך לעשות אם השליח ציבור לא מכוון. שבר כלי שהוא מוקצה ויש בו קדושה מסוים, גיון חוץ של ציצית שנקרא, פעמו של ספר תורה שמפל מהרימונים, אוכל שנורי למחל בהמה, וראה אותם זרוקים בביזיון, האם מותר להרימה בשבת ביום טוב משום ביזיון? הנפקמינה הכי עצומה מכל השאלות ששאל פה השואל שהוא לא שאל, זה לגבי דף קודש. דף קודש שורים אותו על הרצפה קרוע. אז אם הוא עדיין ראוי לקריאה מסוימת, אפשר לקרוא בו משהו, אז בוודאי שהוא לא מוקצה ואפשר להרים אותו, זה שבר כלי שראוי למשהו. אבל אם כבר הוא כל כך קרוע שלא, באופן נורמלי כבר לא ילמדו בזה, לא יקרו בזה שום פסוק, שזה ודאי מוקצה, האם מותר להרים את זה או לא? זאת אומרת, האם הקדושה של של הדף שכתוב עליו דברי קודש, זה דוחה את איסור מוקצה או לא? אז החזון איש, דעתו ברוחות רבנו חלק א' עמוד קוף פן ב' שאסור להרים את זה. מרן הרב אלישי, השלמי יהודה מביא, שהוא סומר שכן צריך להרים את זה. אף פי שזה מוקצה. שלום זה המנוי אומר, נשאר בצריך יון. לכן, להלכה ודאי שאפשר להקל להרים את זה, כי הסתברות מאוד שהאיסור מוקצה יידחה משום הקדושה שיש פה. אבל זה דווקא בקדושה. כמו הציור, שאדם רואה דף קודש, סידור או משהו, מונח בביזיון על הרצפה. אבל חוט ציצית שנקרא, זה לא תשמיש קדושה, זה תשמיש מצווה. בעיקר הדין מותר לזרוק את זה, רק לא במקום מבוזה. כמובן בסימן חף א'. אז לכן, לא נתיר להרים את זה, מכיוון שאין בזה קדושה. מקסימום, אם אתה חושש שידרכו על זה וכדומה, אתה יכול עם הרגל לדחוף את זה טיפה הצידה, כדי שאנשים לא ידרכו על זה, ואז הצלת את זה משימוש מבוזה. אותו דבר, אוכל. אוכל הוא לא דבר קדוש. אז ברגע שהאוכל נמצא על הרצפה, אז לכתחילה, אם הוא ראוי לאכילה, צריך להרים אותו, אבל אם הוא לא ראוי לאכילה, אז כבר אין עניין להרים אותו. ברגע שאדם רואה אוכל, שהוא ראוי לאכילה, אז צריך להרים אותו, צריך לשים אותו בצד. אבל אם הוא כבר בלב הכי מאוס ומתונף, אז אין עניין להרים אותו בכלל, אלא אם כן זה לחם. אז גם פה, מכיוון שזה לא דבר של קדושה, אלא זה רק עניין של כבוד שצריך לנהוג בלחם זרוק, אז לכן אפשר עם הרגל לדחוף את זה הצידה. אתה הולך ברחוב ואתה רואה לחם זרוק, בין בחול בין בשבת, עם הרגל לדחוף את זה הצידה, כדי שאנשים לא ידרכו על זה. אבל אם זה מאכלים אחרים שהם לא לחם, אז אם הם כבר מבוזים, מאוסים, בדרך כלל מה שנמצא בחוץ על הרצפה זה מאוס לא ראוי לאכילה, אין עניין להרים את זה. פעמון של ספר תורה שנפל מהרימונים, אז בזה באמת ניתן איזה דין כמו של דף, וירים את זה, ישים את זה בכניזה, גם שבכלל לא בטוח שזה מוקצה, זה ראוי להשמיע בזה רעשים. לא בטוח בכלל שזה מוקצה, אבל לא משנה, אפשר להרים ולשים את זה בצד. עוד שאלות באמצעות הפקסים, מי שאכל מאכל בכמות שיש בה ברכה אחרונה וסיים. ולאחר כ-5-10 דקות רצה לברך ברכה אחרונה. אך עד אז נעשה שוב רעב. האם בכל זאת עבר ברכה אחרונה, והאם שבדל למחר לסוף או לא? תשובה היא שכן. צריך לברך. כל זמן שלא עבר 72 דקות, לא עבר שעה, זה השיטות המחמירות, מבאה בסימן קוף פידה לציפי שצריך לברך. לא, לא קרה פה איזה משהו שאפשר לומר שיתעכל למאכל. רבתנו שיערו ששיעור מאכל, ששיעור מאכל שהוא מתעכל, זה 72 דקות. אם לא היה עבר 72 דקות, אפילו שאתה מרגיש רעב, זה לא אומר שהמאכל יתעכל, אבל אתה יכול לברך. אם זה פירות או שתייה, אז זה שיעור של חצי שעה. בשתייה גם המשנה ברורה מודה בזה, כמובן בסימן קופצה עד אקסיף קטן ח', כמו שכתוב בכף החיים חצי שעה, גם שם המשנה ברורה אומר שיעור ריקול זמן קצר בשתייה. בפירות, אז באמת יש בזה מחלוקת. לפי המשנה ברורה, בקוף פדה לציף אי, סיף קטן ח', כמדומני, אז שם כתוב שזה כמו עוגות, כמו בשר, 72 דקות. כף החיים אומר שגם פירות, אם הוא לא אכל הרבה, זה גם שיעור של חצי שעה. האם בני אשכנז יכולים לסמוך על החסד לאלפים שניתן לעשות תנאי אחת לשנה, שבו מכוונים לפתור את כל סוגי המאכלים שנאכל עד לברכה האחרונה? בהחלט שכן. דיברנו על זה כמה וכמה פעמים, בכלל צריך לדעת שכל ההלכות שאנחנו אומרים כאן מתאימים גם לבני ספרד וגם לבני אשכנז. אם יש שינוי בהלכה או במנהגים, אנחנו משתדלים בסייעתא דשמיא לציין זאת. אם לא ציינו, אז אין הבדל. דיברנו כמה פעמים בשם חסד לאלפים, וזה דרך אגב לא רק חסד לאלפים, זה גם הרב שטיינברג בתשובת דלגות, חלק א' סימן מ"ג בשם ספר שולחן מלכים. שהבוצ'אצ'ר, השולחן מלכים מביא מהבוצ'אצ'ר, שאדם יכול לעשות תנאי פעם אחת לתקופה מאוד ארוכה, וכפי שאמרנו, זה לא סתם תנאי, אלא זה גם תנאי בהגבלת הברכה. שהוא בא ואומר, אני מכוון בדעתי, שכל מתי שאני אוכל מזונות, עץ, אדמה, שהכל, מכוון לפתור את כל מה שיביאו לי, עד שעבר ברכה האחרונה. ואז ברגע שהוא רואה שהוא לא רוצה בחצי שעה, שעה הקרובה לאכול, אז הוא עובר ברכה האחרונה, ואחר כך הוא עובר עוד פעם ברכה ראשונה. כדי שלא ייכנס לספקות. צד אחד, ביחתי ברכה האחרונה. צד שני, תכננתי לאכול עוד שעה, לא הסחתי דעתי. אז מראש אתה מגביל את הברכה, הערכנו בזה בהליכות מועד, או שענה רבה, הלכות מועד שבועות, שאפשר להגביל את הברכה שהיא תתפוס על כל מה שאני אוכל ושותה, עד שאני אברך ברכה האחרונה. אז ברגע שברכתי ברכה האחרונה, בעצם הצפתי את המחסום של הברכה הראשונה, ואם אחר כך אני אוכל עוד פעם, צריך לברך שוב. זה פתרון מצוין, והוא מוגן בדברי מרן בית יוסף, השולחנו בקוף עין דלת, סיף דלת, ועוד ראיות, לא נעריך בזה כעת, כפי שהבאנו בספרנו. שמעתי עכשיו שאלות באמצעות האתר. שמעתי עדות מרב אלישיב שיהיה מותר להרוג בשבת ג'וק שגורם לבעלה כמו בלחה שאינו ממית שמותר להורגו לפי תומו. זה שינטיזיין סיפיון. ולא גרה בעלה מנשיכה קשה. מה דעת הרב בזה? אני לא מאמין שמרן הרב אלישיב אמר כזה דבר. אני לא מאמין. לא מסתבר בכלל. שם כתוב שמדובר בתוסף מדגיש שנשיכתם נשיכה עוקצת. האדם מקבל נשיכה מכלב, או עקיצה מנחש, או מדבור, זה משהו שמאוד מאוד כואב, אז תראו, להורגו לפי תומו. דהיינו שהוא הולך ותוך כדי הורג, ואם מרצים אחריו, אז גם להרוג אותו ממש, אף על פי שאין שום סכנה. זה שינטזיין סיפיוד. אבל יתוש למשל, אפילו שהוא עוקץ אותך ממש, אסור לך להרוג אותו. למה? אפילו דבורה, כי זה לא משהו שהוא כל כך מציק. אז ג'וק שגורם לבעלה, נתיר להרוג אותו, לא מסתבר בכלל. יש לי תנור פירוליטי, שלפעמים אני עושה איתו חלבי, לפעמים בשרי. זה רק לבני ספרד, לבני אשכנז אי אפשר לעשות ככה. או חלבי או בשרי, מחשש שם יש כך. רק בני ספרד יכולים להקל בזה, כמובן בתף קופתי צייפי. עכשיו, התנור הזה, עכשיו חלבי. האם מותר להשתמש בתבנית בשרית נקייה, לאפות עליה חלות? אי אפשר. החלות עצמם, אתה יכול לפה בתנור חלבי, אין בעיה. זה נת ברנת. כי אם התנור נקי, אתה חלב בתנור, ותנור בחלות, ודאי נתראו, זה בסדר. אתה יכול לאכול איזה עם בשר לבני ספרד, לא לבני אשכנז. אבל לאפות בתנית בשרית, בתנור חלבי, אסור, כיוון שאז מה שיוצא, שמהתבנית יוצא טעם ונבלע בתפנות של התנור, מהתפנות של התנור יוצא טעם ונבלע בתבנית, וזה אסור. האם מותר לטלטל מרכך כביסה, שלכאורה הוא כלי שמלכתו לאיסור? שמשתמש בו לכביסה או מוקצה בחמת גופו, אולי יש לו שימוש לשטוף רצפה או כאין זו. בעצם השאלה היא פה, מרקח כביסה, איך הוא מוגדר בצורת המוקצה? בפשטות זה כלי שבחתו לאיסור, זה כלי שעושים איתו מלאכת איסור, עושים איתו כביסה. כלי שבחתו לאיסור, לצורך גופו או מקומו, מותר. אבל אם זה לא לצורך גופו או מקומו, אסור. זאת אומרת, אם זה נמצא עכשיו במקלחת, על הכיור שם, על השיש, והוא רוצה לשטוף פנים, זה מפריע לו, זה לשטוף אדם מפריע לו, אם זה כלי שבחתו לאיסור, הוא יכול לעשות את זה הצידה. לצורך מקומה, אני צריך את המקום שלו, מותר. אבל זה לא פשוט בכלל. למה? כיוון שמשתי סיבות. א', כלי שמלאכתו לאיסור שאין בו מלאכת היתר, זה מחלוקת ראשונים בין הרשב"א לבעל המאור, האם יש לו דין של מוקצה בחמת גופו או לא. כמו למשל מסור. מסור לא חשמלי. כלי שמלאכתו לאיסור, אבל אין בו מלאכת היתר נורמלית. זה לא כמו פטיש וצריכים אותו אגוזים. איזה דבר נורמלי של היתר, אפשר לעשות עם מסור. אפשר לעשות דברים לא נורמליים, לחתוך עם זה אבטיח. זה לא דבר נורמלי. דברים נורמליים לא עושים. אז ממילא נחלקו הפוסקים. ולהלכה הרבה, כי ואיגה והחזון איש באמת פוסקים, שזה כמו מוקצה בחמת גופו. מרן הרב עובדיה זצ"ל בחזון עובדיה, שבת ג' מקל שזה כמו כלי שמלאכתו לאיסור. שלמה זלמן אוירבך עושה פשרה באמצע ואומר, כלי שמלאכתו לאיסור שאין בו מלאכת היתר, לכתחילה ראוי להחמיר ולדון אותו כמוקצה בחמת גופו, ובשעת הצורך אפשר להקל. מרקח כביסה לכאורה זה אותו דבר, זה מלאכתו לאיסור שאין בו מלאכת היתר, איזה מלאכת היתר יש בו? איזה מלאכת היתר יש בו? מה נגיד, לשטוף רצפה עם מרקח כביסה? אני לא חושב שזה משהו פרקטי, כי יכולים להחליק. אני לא חושב שזה משהו פרקטי. מה שכן, אני כן חושב שאולי יש לזה מלאכת היתר, אם למשל רוצים לשטוף פח מלוכלך, ורוצים לשים שם איזה משהו שייתן ריח טוב, אז יכולים לשים שם מרקח כביסה, זה דבר שנותן ריח טוב. אז מצד זה אולי אפשר לדון אותו, כשיש לו מלאכת היתר, שזה משהו לא חריג. אבל יש פה עוד דבר. יש אומרים שכל דבר שהוא מתקלה בשימוש שלו, אין לו תורת כלי. למשל, פטיש הוא לא מתקלה בשימוש, אתה משתמש והוא נשאר. אבל דבר שהוא מתקלה בשימוש, אין עליו תורת כלי. כמו למשל, העצים שעומדים להסקה. שולחן ערוך פוסק, בסימן שינחת סעיף חף, שהעצים שעומדים להסקה, יש להם דין של מוקצה בחמת גופו. למה זה מוקצה בחמת גופו? מה הסיבה? אומר, הגאון רב שלמה זלמן אוירבך, בספרו מאורי אש, שמכיוון שזה שימוש של כילוי, אין על זה תורת כלי. אז לפי זה, גם מרקח כביסה זה שימוש של כילוי, אין עליו תורת כלי. אבל זה חידוש. אז לכן, מסקנת ההלכה, שמרקח כביסה יש לו דין שכלי שבחתו לאיסור, ומותר לטלטלו לצור גופו ומקומו, אבל לכתחילה בוודאי שראוי להחמיר, ולא לטלטל אותו כלל ועיקר כמו מוקצה בחמת גופו, בפרט מחמת הסיבה האחרונה שהזכרנו. האם סירו בתוכו מרק, נחשב מוקצה בשבת, שהרי אי אפשר לחמם אותו בשבת, ואם אפשר להזיד אותו כשצריך את המקום המקרר? כלומר, האם זה כלי שמלאכתו לאיסור, או נחשב לא חזן עמידי? וכן, אם יש בשכונתי אנשים מבני תימן, או אגים גדלת הרם ולך שנצטלן, הם בגלל גם על ים רק כדו מוקצה, שרואו לשימוש, ויכולתי לתת אותו לאותם אנשים בשבת. קיצור, המאזין שואל שיש לו פה סיר מרק, מבושל, קר במקרר, והוא אומר, אי אפשר לחמם את זה בשבת. אז אולי זה מוקצה. פשוט שזה לא מוקצה. א', כי זה ראוי לאכילה, בשעת הדחק. זה ראוי. באוכל לא צריך שיהיה עומד לאכילה, מספיק ראוי. כך מובן בסימן שיניו ציב ב'. חריטים שזרם בקרקע וביצים שתחת תרנגולת, לא מוקצה. זה עומד לאכילה, ודאי שראוי, מספיק ראוי. זה ראוי. חוץ מזה, אפשר לחמם את זה בכלי שני. אתה יכול לקחת צפל מים חמים. צפל, כן. צפל קרק, לבלות מים מים חם. לקחת את המרק, לשים אותו בתוך איזה צנצנת, ולהכניס אותו בתוך הספל. ואז הוא מתחמם, וזה מותר. למה זה מותר? כי לך שנצטלל בכלי שני מותר, כמו שהמשנה ברורה פוסק, בשביל את חצי קטן חוף ג' וגם אם זה בעיה של התמנה, לבני ספר הוודאי שלו, גם לבני אשכנן, זה שקצת מגולה. ודאי שאפשר ליצור מצב של חימום פורטה של המרק. פשוט שזה לא מוקצה. שאלה לרב, חולה סקרת, רציתי לדעת לגבי כזה אדם, הבנתי שבוע שבוע זה דאורייתא, מה הדין וכן לגבי המכונת בדיקה, האם מותר להוציא את מקל הבדיקה לאחר השימוש, כי זה גורם לכיבוי המכונה. בגדול אני רוצה לדעת איך המלצה הכלית לשימוש. בעיקרון, כפי שדיברנו בעבר כמה וכמה פעמים, ברגע שחולה סקרת לוקח את המחט ודוקר להוציא דם, זה דאורייתא, כי זה מלאכה צריכה לגופה, הוא צריך את הדם. הוא צריך את הדם וזה דאורייתא, כי זה מלאכה צריכה לגופה. אם זה משום מטילת נשמה, אז אפילו חצי שיעור, זה דאורייתא של דאורייתא החמור, מה שנקרא סקילה. ואם זה משום מפרק, אז זה עכשיו חצי שיעור, שזה רק לאו, לפי רוב השיטות. אבל זה דאורייתא. אז באמת שוודאי שאנשים סוכרתיים שבודקים סתם ככה לדעת מה נשמע, מה קורה, מה עניינים, ודאי שזה איסור גמור. כל אדם שהוא סוכרתי, הוא צריך להתייעץ עם הרופא שלו, שיגיד לו מהם הבדיקות ההכרחיות בשבת שהוא צריך לעשות. הכרחיות הכוונה, דברים שגובלים בפיקוח נפש. פיקוח נפש זה לא צריך דווקא עכשיו. אם חולה סקרת יוצא מהאיזון שלו, זה גם מוגדר כפיקוח נפש שאנחנו מתירים להם לאכול ביום כיפור, בפרט אלו שיש להם סקרת נאורים. אז רק את הדברים הכרחיים צריך לעשות, יותר מזה לא. אם אדם נמצא במצב שהוא מסופק, הוא לא יודע אם זה הכרחי או לא הכרחי, אז שיתפוס את הדוקרן בין שני גבי האצבעות ויתקור שזה ייחשב שינוי. אבל אני רוצה לומר שהיום יצא דבר, האמת שדבר הזה הוא קצת ישן, אבל הוא כבר נכנס לסל הבריאות, לפחות אצל חלק מהסוכרתיים, שאדם לא צריך לעשות כלום. הוא שם כאין מדבקה ביד, זה תופס לשבועיים, והוא מעביר רק את המדיד על המדבקה, וזה בודק לו את רמת הסוכר בדם. לא צריך לתקור ולהוציא דם כדי למדוד את רמת הסוכר בדם, הרי בבדיקת סוכר יש שני שלבים, יש את השלב של הוצאת הדם, ויש את השלב של הובאת הדם למדיד האלקטרוני שיבדוד כמה רמת סוכר בדם, ויש את השלב השלישי של זריקת האינסולין. זריקת האינסולין היא לא הבעייתית, הבעייתי זה השלב הראשון, הוצאת דם והשלב השני של המדיד. הוצאת דם הרבה יותר חמור מהמדיד, כמו שהמדיד זה משהו אלקטרוני, זה חשמלי, להרבה פוסקים זה דרבנן, הם בזכות לאט, אבל הוצאת דם זה דאורייתא. אז הוא רואה איזה פלא. טיפלו בדבר הזה, ועשו, לא יודע, בשביל זה עשו את זה, אבל מדבקה ששמים אותה באזור הכתף, טיפה קדימה, ומחליפים אותה פעם בשבועיים. זה נמצא בסל התרופות, זה עולה בסך הכל בערך 50 שקלים, משהו כזה, אמרו לי. ואתה רק מעביר את המדיד, וזה מראה לך כמה רמת סוכר יש בדם, אתה יודע אם צריך להזריק או לא להזריק. המדיד זה הרבה יותר קל מאשר הוצאת הדם. אז לכן, פעם שזה היה מאוד יקר, אז אי אפשר לחייב בן אדם לקנות כזה דבר. היום שזה זול, נמצא בסל התרופות, אז ודאי שכל אדם שהוא סוכרתי, שיתעניין בזה, אם זה מגיע לו מטעם הקופה שיעשה את זה, אם לא, שיתנהג כמו שאמרנו מקודם. ולגבי המדיד, מכניסים את המדיד, איפה שיש את הדם, שמוצאים אותו על המדיד, מכניסים את זה לתוך המכשיר אלקטרוני, בצורה רגילה, והאם מותר להוציא את מקל הבדיקה לאחר השימוש, כי זה גורם לכיבוי, אם אתה יודע שאתה צריך להשתמש עוד פעם במכשיר, ואתה חייב לחבות אותו כי אם לא ייגמר לך או משהו כזה, אז מותר, אבל אם לא, אז הרי בלב אחי כשתרצה להכניס את המדיד הבא, אז תצטרך להוציא את זה, כן? אז אם זה המדיד האחרון של השבת, אז אל תוציא את זה, אבל אם בלב אחי תצטרך להוציא את זה עוד 5 שעות, אז מה משנה אם תוציא את זה עוד 5 שעות או עכשיו. עוד הערה חשובה, צריך לדעת שהיום משווקים חתיכות תותים ופטל, בחנויות, בצנצנות, לא תכונים, ולצערנו הרב, אנשים מחוסר ידיעה קונים את זה, חושבים אולי שאם זה בא מחוץ לארץ, אם זה כפור, אז יש איזה יותר לאכול את זה, וצריך לדעת שהתותים והפטל הם מאוד נגועים, ואין יותר לאכול אותם בשום פנים ואופן כמות שהם, גם אם זה בא מחוץ לארץ, גם אם זה כפור, ולכן ידע הציבור ויזהר, שכל אותם מקומות שמוכרים חצאי או שלמי, או חתיכות של תותים ופטל, יש בזה איסור גמור של תולעים, ולכן צריך מאוד זהירות בדבר הזה. עוד מכשלה שיש, שמוכרים עלים מסוימים, עלי ירק מסוימים, שהם מאוד נגועים, שממולאים באורז או לא ממולאים באורז, וגם בזה ידע הציבור ויזהר, ולכן לא כל דבר בצווה לקנות, ולא כל דבר צריך לקנות, אלא לבדוק לפני כן טוב, האם הדברים הללו בדוקים או לא בדוקים, ודווקא הדברים שהזכרתי, יש עליהם איזו קשרות מסוימת, אבל בהחלט צריך בדיקה, כי לפי מה ששמענו וראים, ובדק, לפי מה ששמענו על כל פנים, יש נגיעות גדולה בדברים הללו, ולכן הציבור צריך להיזהר. עד כאן פקסים ושאלות באמצעות האתר להיום, סקה קצרה, מיד חוזרים.
עכשיו איתכם, הלכה למעשה, עם הגאון הרב אופיר מלכה. בחסות, הצטרפו למשפחת ריבר וטענו ממים חמים וקרים, צלולים ונקיים, בשבת, בחג ובימי חול. כוכבית 6601. ביבר מים ריבר, כוכבית 6601, ריבר. מאזינות כל חי, באירוע פתיחת החורף אתן חייבות להיות. הרב יצחק פנגר, השחקנית מיכל לויטין, רחל פסטג, מירי שניאורסון וגמר תחרות ההופעה הבאה עם השף מירי זורגר ויעל איבר. כרטיסים ניתן לרכוש בקופות יד לבנים, בסתירות קוגל 11, או באשראי בטלפון 03-502-300-1 או 2. הנחה לתושבות חולון. בחסות טרה, להכניס טוב הביתה.
ברוך השם זכינו למשפחה מרובת ילדים. אני ואשתי עשינו את כל ההשתדלויות בכדי לשרוד את החודש ולהתקיים. אך המצב הכלכלי שלנו הלך ודרדר, והדוח הכי הגדול. צמצמנו בהוצאות כמה שניתן, ועם זאת לא הצלחנו לרכוש את כל הדברים הכי בסיסיים, כמו לחם, חלב, גבינות וביצים. פניתי ליד זרה ושולמית, והם נענו לבקשתי ובזכות תרומתכם. אנחנו מקבלים סל מזון מדי שבוע מסיוע תמידי.
תרומה נכללת בכלל פעילות העמותה.
אגוד שבס, שבת שכולה עונג והתעלות, במלון ציפורי בכנרת. הרצאות מרתקות עם הרב מאיר שוורץ. תפילות השבת על ידי בעל התפילה הנודע, הרב אלעזר שוורץ. אווירה מרוממת, זיץ חסידי וסעודות כיד המלך. שבת פרשת לך לך, שבס קמפ, במלון ציפורי בכנרת. להזמנות 050-418-1130. 050-418-1130. או ב-053-623-6199. 053-623-6199. גדול, עוצמתי ובאווירת חול. קיוב, הכל לשבת והכל בקורת גג אחת. יין, אלכוהול, חלות, פיצוחים, חטיפים, גלידות, שוקולדים בלגים, מבחר זיתים ומזטים, פרחים חיים, עיצובים ומתנות. דיוטי פרי ליד הבית. בפיוב, יין ואלכוהול. סניף רמת אשכול. לאלמנות רבות אין אפשרות לחתן את ילדיהן. חסדי נעמי חיתנו במהלך השנה החולפת למעלה מ-120 יתומים. עזרו לנו גם בחתונות הבאות. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי ותורמים מנות לחתונת יתומים. כוכבית 4945, כוכבית 4945. תזכו למצוות.
נותרו יומיים אחרונים להנגר העודפים של מחסני חשמל, לדוגמה, מקרר ארבע דלתות ב-1990 שקלים, מערכת קריוקי ב-99, מגהץ ב-29 שקלים, ובנוסף, חיסול עודפי המלאי, עד 70% הנחה של יבואן מערכות הישיבה המוביל מאיטליה, לדוגמה, קורסה נפתחת ונשכבת ב-490 שקלים, ועוד דוגמה, מערכות ישיבה 3+2 ב-1990 שקלים, הנגר העודפים של מחסני חשמל במתחם אלקטרה ראשון לציון מערב, רק עד מחר בצהריים.
הזמינו את המיני בר המתקדם נועם אחד וקבלו מכונת קפה איטלקית במתנה. חייגו עכשיו כוכבית 85-10. בקרו אותנו באולם התצוגה הראשי, אפיקים פתרונות צינון מים, גבעת שאול 40 ירושלים.
מחפשים יוקרה? קונקורד. מחפשים תפריט משובח שהאורחים לא יפסיקו לדבר עליו? קונקורד. מחפשים קינוחים מעשה ידי קונדיטור הבית? קונקורד. קונקורד, משכן האירועים של גוש דן, עם כל המעלות לאירוע מושלם, בחשרות הרב לנדו, ועכשיו חדש, תפריט חלבי בקונקורד בוטיק לאירועים עד 150 איש. 03-677-6600. קונקורד, משכן האירועים של גוש דן.
אבי ממרן, אפשר לשאול מה אתה בוחר? אני בוחר רק הדרן, הסמארטפון השמור בעולם שנותן לי את כל היתרונות.
כן, הציבור הצביע, הדרן. רק בהדרן יש את כל היתרונות, המכשירים המתקדמים בעולם עם כל מה שאתה צריך, ללא אפשרויות עקיפה או פריצה לשמירה על המשפחה שלך, וללא דמי מנוי חודשיים. ועכשיו, מבצעי בחירות בהדרן. לדוגמה, סמסונג גלקסי S8 במחיר בלתי נתפס, 1790 שקלים בלבד. מתקשרים עכשיו, כוכבית 8097, בחשבות בית דין צדק בני ברק לצורכי פרנסה, כוכבית 8097.
בחסות, הצטרפו למשפחת ריבר וטענו ממים חמים וקרים, צלולים ונקיים, בשבת, בחג ובימי חול. כוכבית 6601.
ריבר, מים, ריבר, כוכבית 6601, ריבר.
ערב שבת קודש, הכל כבר מוכן. זה הזמן להתחבר לשעה אישית במיוחד.
אך בכל אלה תנצח השבת. השבת הבאה עלינו לטובה, זו אשר תביא בכנפיה ברכה, נוחם ומרגוע לכולנו.
אישי בשישי עם אישי לפידות. ערב שבת קודש ב3, רק כאן בכל חי. עכשיו איתכם, הלכה למעשה, עם הגאון הרב אופיר מלכה.
שבנו לכם מאזינים יקרים, שלום למאזין הראשון לשעה השנייה.
שלום וברכה כבוד הרב.
שלום.
ישר כוח על השיעורי תורה מאלפים ומחכימים עד מאוד.
תודה.
רציתי כבוד הרב, שכבוד הרב יחווה דעתו, אני מוסר שיעורי תורה בלוד, במוסדות שובה ישראל רחוב אל פעל, ובאחד השיעורים נשאלתי על ידי אחד התלמידים לגבי מעשה שהוא ראה באחד מבתי הכנסת בעיר, ובעוד כמה בתי כנסת אחרי זה נודע לי שמעלים ישראל בימי שני וחמישי, וכמדומה לי שגם בשבת, במקום כהן, אף על פי שיש כהן, הגבאי או רב בית כנסת, שאחד מהם נקרא תלמיד חכם, אומר אף על פי שיש כהן, יעלה ישראל במקום כהן. אני טענתי לו שעל פי המבואר בסימן קופלה מדי, סייף ג' וד', הדבר לא נכון, ואפילו המנהג שהמובא בשולחן ערוך, שכהן עם הארץ קודם, שכהן עם הארץ קודם לתלמיד חכם, על פי המנהג כמו אותם ראשונים, משום דרכי שלום. זאת ועוד שגם הרב עובדיה, מה שמובא בהלכה ברורה, שאמר שעולה תלמיד חכם גדול הדור, ככה היה מנהג בבית הכנסת שלו, זה דווקא שמחלו הכהנים, וזה דווקא בגדול הדור. והוא טוען לי שמשום שהרב, אותו רב, אמר לו ששלחתי אותו לאותו רב, הרב אמר שזה בגלל שהוא רוצה לעלות כמה שיותר אנשים, וגם מסיבת שהוא רוצה להרוויח כסף, כי שיהיה הכנסות יותר לבית כנסת, אז הוא מעלה ישראל. מה דעת הרב בעניין, על מנת שנדע נחתים עוד בדבר ושישמעו וילמדו.
השתדלתי לא לקטוע אותך, כי אתה דיברת כל כך יפה, מסודר, ברור. אמרתי, אז אולי אני אשמע כעוני. דבריך מסודרים וברורים, על פי קופלמד ה' סיב ג' וד', כפי שאמרת, אסור לתת לישראל לעלות כהן, אלא כהן עולה כהן. ולוי עולה לוי, וישראל עולה שלישי, זה לא משנה אם זה שני וחמישי או שבת, גם בגדול לדור יש מחלוקת, מרן הרב עובדיה זצ"ל דעתו שכן להקל בזה, וככה עשו בבית הכנסת שלו, וזה נכון, אבל...
דעתו להקל במה? שגדול הדור?
גדול הדור, גדול הדור, באופן שהכהנים
מוכלים.
באופן שהכהנים מוכלים, כן, אבל אם זה לא גדול הדור, או שהכהנים לא מוכלים, או כמו שאתה אומר, בכל מיני סיבות שונות ומשונות, זה פשוט שזה עובר על תקנת חזל, וכפי שמציין השולחן ערוך, אפילו כהן עם הארץ קודם לפני ישראל תמיד חכם, וזה לא בזיין כבוד התורה, כי ככה מנהג, זה לא נקרא בזיין, כמו שהמשנה ברורה מביא שם, בסעיף קטן י"ד, בסעיף קטן י"ב, בשם בית יוסף. ולכן, פשוט הדבר שצריך, אני שמעתי על עוד כמה מקומות שעושים כל מיני משחקים בדברים הללו, ופשוט הדבר שצריך למגר את התופעה הזאת, וזה לא משנה אם הכהנים מוכלים או לא מוכלים, יש סדר שחזל קבעו וככה צריך לעשות. וטוב שערת את זה, חזק וברוך.
שר כוח הרב, הרב יאריך ימים ושנים, בגיל טוב.
אמן וכן אמר, ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
שלום הרב, רציתי לשאול, ראינו בספר של הרב לגבי קנקומט, שהרב כותב שם על פי שי"ד, שזה אסור כי זה פתח נאה. אז לכאורה, כולל כאילו, שאלנו שכל המטרה בגנקומה זה מצד שכאילו הוא מתעצה לפתוח בסכין או במספריים, יש לו פה משהו שהוא בעצם יותר נוח, אבל אין לו עניין שהפתח יהיה בצורה יפה.
למה לא? אין ההבדל לך. למה לא? החלב נשפח יותר טוב, למה לא? למה לא? אם יש לו אפשרות שהחלב ישפך יותר טוב, תסודר, לא, לא פתאום ישפרצו לו לצדדים, אז למה לא?
זה נקרא פתח נאה, שפתח נאה הכוונה שהוא יפה, כאילו.
לא, פתח יפה הכוונה, פתח מסורטט. זה נקרא פתח מסורטט. יש לו חלב, יש לו אפשרות לעשות את זה עם סכין, ואז יוצא קצת זיגזג, ולא יפצה בדיוק טוב, ופתאום שפריץ למעלה, שפריץ למטה, פתאום גדול, פתאום קטן, ויש לו עם הקנקומה, זה יוצא תמיד מסודר, מדויק, לא נשפח.
אז פתח נאה הכוונה בשני יודע לי, זה לא הכוונה שזה יפה מבחינה חיצונית, כאילו שהוא, זה הרעיון שזה גם נוח לו יותר, שהוא נמזג יפה.
יפה.
נשאר כוח גדול.
ברוך תהיה. שלום למאזין הבא. שלום וברכה.
כן, רציתי קודם כל להודות לרב על כל התוכניות. נשאר כוח עצום, תודה רבה.
תודה.
רציתי לשאול לגבי תינוק שנולד פג. חודש אחר הלידה, האם מותר להביא חלב אם ששואבים בשבת, או שצריך לאבד את זה?
שוב פעם תנתונים. הוא נולד פג, באיזה חודש הוא נולד?
חודש שביעי.
שביעי.
והרופאים אומרים ש...
עכשיו, רק שנייה, הוא נמצא כעת באינקובטור?
לא, הוא השתחרר כבר מבית החולים.
יצא... השתחרר מבית החולים?
כן.
זאת אומרת, חודש אחרי שהוא נולד, שהוא נולד בחודש שביעי, השתחרר מבית החולים.
כן.
עכשיו, למה, עכשיו, האמא לא יכולה להעניק אותו, ככה אני מבין?
האמא לא יכולה להעניק, כי הוא עדיין לא התרגל להענקה.
להענקה. אז מה הוא אוכל, מה הוא אוכל בבית חולים כל הזמן?
הוא אוכל אוכל שאוב.
הוא אוכל חלב שאוב?
חלב שאוב.
או שהוא אוכל תחליפי חלב, סימילק, מטרנה וכאלה?
לא, לא, לא. אוכל חלב שאוב.
כן, אז מה השאלה כעת? אז צריך לדאוג לו לחלב שאוב לפני... צריך לדאוג לו לחלב שאוב לפני שבת.
ואם הקצב לא מוגבר, כאילו...
אז אתה אומר, בוא נסדר את השאלה. התינוק הזה רגיל בכל ימות השבוע לאכול אך ורק חלב אם שאוב, ובשבת משתדלים לדאוג לו שלפני שבת לחלב אם שאוב שיהיה לו לכל השבת, אבל לא הצליחו להסתדר. אז האם מותר כעת בשבת לחלוף כדי לתת לו? זו השאלה?
נכון. והעניין גם עוד תעלה, כשהפג הוא צריך את החלב הזה, כי זה חלב שהוא לא קיבל את זה בבטן, אז הוא חייב את כל הוויטמינים שכן הוא היה אמור לקבל.
ולכן גם נזהרים לא לתת לו תחליפי חלב, כך אני מבין.
נכון.
אז בעיקרון בוודאי שזה מותר, כי זה מוגדר כפיקוח נפש. אף על פי שחליבה בשבת, יש בזה ממש עניין של איסור דאורייתא, כמובן בשולחן ערוך בסימן שכ"ח סעיף למד דלת למד ה', אבל זה מוגדר כפיקוח נפש. סתם תינוק רגיל, שלא יכול לינק מאמא שלו, ויש אפשרות או שחולבים לו בשבת, או שמביאים לו תחליפים. אנחנו אומרים, תתנו לו תחליפים. גם אחד בשבוע יקבל תחליפים, לא נורא. יש יותר קרוב ל-80-90% מהתינוקות משתמשים או רק בתחליפים, או גם בתחליפים. זה לא נורא אם התינוק הזה יקבל תחליפים. אלא אם כן, ניסו לפני שבת, והוא פולט, ולא מצליח, ולא כלום, אז זה פיקוח נפש. אבל פה בציור שלך, מכיוון שהוא נולד פג, והוא צריך את זה, וכל השבוע מקפידים לתת לו רק את זה, אז בוודאי ובוודאי שבשבת מותר, אבל לכתחילה כמובן צריך להיזהר, ולדאוג לפני שבת, שהכל יהיה, לכלוב לפני שבת, הכל בצורה שיהיה לו כל השבת. אבל אם לא יתרגנו ולא יסתדרו, זה מותר. דרך אגב, יש היום, בריכוזים החרדים, יש דבר שקוראים לזה בנק חלב אם. אפשר לקחת משם לפני שבת.
כי אומרים שעדיף את החלב של האמא, כי זה לפגים, זה כל הוויטמינים, זאת אומרת שהילד צריך לקבל, זה מהחלב של האמא.
טוב.
כל הצמיחה, ככה הבנו.
אני הייתי רוצה שתבדקו את זה שוב פעם. האם פעם בשבוע שקבל חלב של אמא אחרת, אם זה פוגע במשהו. לא נשמע לי כל כך הגיוני מה שאמרת עכשיו, אבל יכול להיות שאתה צדק, תבדקו את זה שוב פעם.
הבנתי, ורצית רק להעיר עוד הערה קטנה על זה, על העניין הזה, שיש רבנים שפשוט שואלים אותם, והם בכולה כאילו אומרים שוודאי שאסור, ששואלים, אז הם אומרים ודאי שאסור והם אוסרים את זה.
טוב, אז מה אני אעשה להם?
לא, אני אומר, אפילו הליכות שמתקשרים לקו אומרים שאסור, אז עשיתי רק
אז בסדר, זה עניין מאוד רגיש. עכשיו שמעת את העניין, פירטנו את זה לרוקו ולרוחבו, גם פאק וגם לא פאק, וידע הציבור וישמע.
הבנתי, יישר כוח הרב, כל טוב ושבת שלום, תודה רבה.
ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
שלום כבוד הרב.
שלום וברכה.
מבוק מונחם בישראל. שאלה הרב, מור אבי זכרון וברכה היה כותב, יש לו ספר תורה גדול, שמי שנולד היה רושם באותו זמן את התאריך שהוא נולד. אני כתוב שם, נולדתי בדלת בחשבן. אבל בתעודת זהות, שום מה לשום חד בחשבן. לפי מה אני אלך הרב?
לפי דלת בחשבן. ידוע שאלו שאתה עלית מחוץ לארץ כשהיית תינוק.
כן, נכון,
בפרס. כן, אז כולם שינו להם את התאריכים, רצו להצמיד אחים, עשו שם הרבה בלגן. כל המבוגרים לא יודעים בדיוק בין כמה הם, כל אחד אומר משהו אחר. אבל מי שהכי יודע זה ההורים. אם כתוב דלת חשבן, זה התאריך של דלת חשבן. למה נפקא מינה? ליום הולדת? מתי לעשות יום הולדת?
לא, לגיל 70 שנגיע שנה הבאה, בעזרת השם, צריך לעשות את זה סעודה, נכון?
בעזרת השם, אז תעשה את זה בדלת חשבן, כן.
שנזכה
בעזרת השם. בעזרת השם, עד 120, בבריאות ונחת.
חיים למורי, רצון, אמנה,
ירבו כמותכם בישראל. תהיה בריא, שם וברפה, כל טוב. הפסקה קצרה, מיד חוזרים.
עכשיו איתכם, הלכה למעשה, עם הגאון הרב אופיר מלכה. בחסות, הצטרפו למשפחת ריבר וטענו ממים חמים וקרים, ציולים ונקיים, בשבת, בחג ובימי חול. כוכבית 6601.
מדבר מים ריבר, כוכבית 6601, ריבר.
אפיקים והמים צלולים, מעל כל מה שיש, כוכבית 2026.
בקרו אותנו באולם התצוגה הראשי, אפיקים פתרונות צינון מים, גבעת שאול 40 ירושלים.
לשון הרע לא מדבר אליי. ג'יפ ניסן יוקרתי בשווי 200 אלף שקלים, אוהו מדבר אליי. ניסן אקסטרל יוקרתי ועוד המון מתנות ענק בשווי מאות אלפי שקלים, ממתינים במיוחד עבורך. במוקד ההצטרפות למחירה הסינית הענקית, מלבשטו, הפעם אני לא מפסיד. 0722-75-70-70 0722-75-70-70.
דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, גם בהרדמה מלאה. 03-570-7575. אגוד שבס, שבת שכולה עונג והתעלות, במלון ציפורי בכנרת. הרצאות מרתקות עם הרב מאיר שוורץ. תפילות השבת על ידי בעל התפילה הנודע, הרב אלעזר שוורץ. אווירה מרוממת, זיץ חסידי וסעודות כיד המלך. שבת פרשת לך לך, שבס קמפ, במלון ציפורי בכנרת. להזמנות 050-418-1130. 050-418-1130. או ב-053-623-6199. 053-623-6199. הציבור הצביע, הדרן, ועכשיו מבצעי בחירות בהדרן. לדוגמה, סמסונג גלקסי ג'יי 5 פרו במחיר בלתי נתפס, 699 שקלים בלבד. מתקשרים עכשיו, כוכבית 8097, בחשבות בית דין צדק בני ברק לצורכי פרנסה, כוכבית 8097.
מתמודדים עם נוער מתמודד? ערכים מזמין אתכם לסמינריון עם טובי המומחים בתחום. שבת פרשת וירא, מיום חמישי עד מוצאי שבת, חייגו עכשיו. 1-800-800-750. 1-800-800-750. ערכים.
רוצה פאה נוחה, קלה, נושמת? פאה חלקה, גלית, מטולטלת ומעוצבת? סייל ענק בפאות רמי! גוזרת מחירי הפאות בחצי. לחבוש וללכת. ז'בוטינסקי 12 בני ברק. 03-73-11-620.
בצל או אסדו? בואו ניטום דוריטוס בקצב שלכם. כל חי ודוריטוס מזמינים אתכם למבחן מוזיקלי שיכניס אתכם לקצב ויקבע מה הטעם שלכם. קלאסי כמו בצל או תוסס כמו אסדו. האזינו לתוכנית זמן אוויר. עלו לשידור וגלו אם אתם עומדים בקצב. בכל יום זוכים בפרסים שווים במיוחד. מתנת דוריטוס. נראה אתכם. זמן אוויר עם מנחם דוקר. כל יום בשתיים. כאן, בכל חי.
בחסות, הצטרפו למשפחת ריבר וטענו ממים חמים וקרים, צלולים ונקיים, בשבת, בחג ובימי חול. כוכבית 6601.
מי בא מים ריבר, כוכבית 6601 ריבר.
עכשיו איתכם, הלכה למעשה, עם הגאון הרב אופיר מלכה.
שבנו עליכם מאזינים יקרים, שלום למאזין הבא.
שלום כבוד הרב.
שלום וברכה.
רציתי לשאול את הרב, היה מקרה בשבת שהתארחנו בצימר, ולא היה לנו פח השפע, היה לנו פשוט שקית השפע. ואז כשבאתי לפנות את השפע בפעם השנייה, לא יכולתי להכניס את השפע לשקית, כי השקית התקפלה על עצמה, שאין לה פח, אז אין משהו שפות. אז הסתפקתי אם עכשיו מותר לי להרים את, לא להרים את השקית, אבל את החלק ש... תפס לי בעצמו את הפתח,
ונכניס לפנים
את האשפה.
את החלק הריק, אתה רוצה להרים אותו כדי להכניס את האשפה?
כן. האם זה בסיס, האם הולכים אחרי כל הסיליקו, או...
התשובה היא שמותר, זה לא נקרא בסיס, כיוון שמה שמשמש כעת האשפה, זה לא החלק העליון של הסקית, זה רק החלק התחתון של הסקית. ולכן, באופן זה, זה לא נקרא בסיס, ויש לזה ראיה, מסימן שינטט, סעיף ד' בביאור הלכה, דיבור המתחיל ואים, לגבי חבית שם.
זה קשור למחלוקת של הלבושי שרד שמגבי המפה, או שזה לא תלוי בסוגיה הזאת?
במה ששאר הציון שמביא בעוד חב ד'?
כן, כן.
בשינטט.
אם רק חלק מה שמתחת, או כל המפה בעצם עצמה, זה קשור לזה?
פה זה יותר טוב, כיוון שבציור שלך, כשאתה מזיז את החלק העליון של הסקית, לא מחייב שהחלק התחתון של הסקית יזוז. אבל זה בהחלט יכול להיות קשור גם למחלוקת הזאת, כן. זה גם יכול...
השאלה היא, אז למה בעצם, כשחשבתי על זה גם חשבתי כך, אבל למה בעצם אנחנו פוסקים, השאר וגם כמות שהייתי במשנה ברורה, שבחולצה שיש בתוכה כסף, פקיס של המכנסיים, אז כל החולצה נהיית בסיס. למה גם שם אנחנו לא נגיד...
בחולצה שמה? שמה?
החולצה, החולצה של כיס של חולצה שיש בתוכו כסף.
כן.
אנחנו פוסקים שכל החולצה נהיית בסיס. למה גם שם לא נגיד שנכון שהכיס עצמו הוא בסיס, אבל זה לא אוסר את כל החולצה, כי כל החולצה, בסדר, זה כאילו מספקים על זה כחלקים נפרדים.
כי זה נמצא על גוף החולצה, מה לעשות? כשאתה מזיז את החולצה, אתה מזיז גם את הכיס. אתה לא מזיז, כשאתה עכשיו מזיז חולצה, אתה מזיז גם את הכיס. לא יצויר שהייתה שאלה שאתה רוצה להזיז רק את החלק התחתון של החולצה, זה נחנם, זה יתל במחלוקת הזאת. אבל זה לא ככה. כשאתה מוריד את החולצה, אתה מוריד גם, אתה מזיז גם את החלק של הכיס. אכן, זה בסיס. ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
שלום וברכה, ערב, ערב טוב.
ערב מצוין.
רציתי לשאול לגבי מה שהמשנה ברורה מביא בסימן א' משם השלה הקדוש, שיש עניין לומר שיר המעלות ועל נערות בבל בסעודות, מה מנהג הספרדים בזה?
על נערות בבל?
על נערות בבל ושיר המעלות ביום שלא אומרים תחמים. האם גם הספרדים נוהגים את זה, או שזה מנהג שהאשכנזים נהגו אותו?
אני לא יכול להגיד לך מה המנהג אצל כל הספרדים, מה שידוע לי שלא לא נהגנו בזה. לא. אז בני אשכנז באמת נוהגים בזה. בשבת שיר המעלות, בזה הנערות בבל. אבל אנחנו, בני ספרד, לא ידוע לי כזה מנהג. מה שראיתי, לא ראיתי שנוהגים.
רק רציתי לציין לרב שלגבי מה שהשאלה שהרב הזכיר בשעה הקודמת לגבי הדין של המדליק שצריך להדליק את רוב מה שיוצא מן הנר,
כן.
יש הרב קרפ בהלכות שבת בשבת מביא בשם הרב אלישב שבזמננו בפילות שלנו הדין הזה לא נוהג.
למה?
כי הוא אומר שעיקר הטעם היה בגלל שיש חשש שאתה מתחיל להדליק וזה לא יתפס טוב, אבל מה שהפתיות שלנו שמייצרים אותם בצורה טובה, שברגע שאתה מדליק זה נדלק בלי שום בעיה, זה אומר שאין את הדין הזה של להדליק את רוב הפתילה.
חידוש עצום.
ככה מביא בשמו.
חידוש עצום ורב. כי מה שהמשלה בורה מביא בשם הלבוז, זה דוי מדי מנורה. מה, גם במנורה הפתילות היו לא טובות. מנורה הזאת המקדש, בסתם עשו שם פתילות הכי טובות. הוא אומר שבגלל שדוי מדי הדלקת המנורה, חידוש עצום. טוב, לא יודע. חזק וברוך.
טוב, תודה רבה.
ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
לא.
שלום וברכה.
אני, שלום, רציתי להתייחס לגבי
התלמיד החכם שלגבי הכהן שדיבר על הנושא שכהן בראש. אני שואל, אם יש בר מצווה ויש אבי הבן באותו יום, אז מה עושים? גם נותנים לכהן? אז מה נעשה ביום חול? יש שתי סמכות.
אם יש מה?
יש שתי סמכות, יש גם אבי הבן, או שתי בר מצוות נפגשים באותו שבוע, ביום חמישי וחמישי. רוצים לעלות, אז מה, הכהן גם לא ימחל?
אז בכזה מצב, לכתחילה עדיף לסדר את זה מראש, שכל אחד יתפלל במניין אחר, שלא יתנקזו כולם לפה.
זה באותו בית כנסת.
לכתחילה אפשר לסדר שכל אחד יתפלל במניין אחר, אבל במצב שזה לא מסתדר, אז אפשר מראש להגיד לכהנים, לצאת מהבית הכנסת לפני שמתחיל קריאת התורה, ואז בכזה מצב אפשר לעשות את שלושה ישראלים, כי זה מדובר בצורך גדול, שיש פה חתן בר מצווה, והוא נפגע וכו'. אבי הבן לא צריך. צריך. שאבי הבן לא יעלה. אם מדובר בשלושה חתני בר מצווה, ששלושה ישראלים, או שניים, לא משנה, או שניים, לא משנה.
אני מלא לא יהיה כהן, אז ככה גם שככה אין כהן.
אז בכזה מצב יהיה אפשר להקל הכהנים, להגיד להם לצאת לפני התחילת קריאת התורה. רק אם הם מסכימו.
אני שמעתי בזמנו, היה בא אצלנו הרב כל שבועיים לבני ברק, כ-30 שנה, והוא אמר, שיש לך מניין של שחרית, קבוע 30-40 איש קבועים במניין. מה, כהן קנה את העלייה שלו? הוא אומר, תראה, הוא עולה פעמיים בשבוע, סך הכל כמה יעלו בכהן לוי, אז מה נשאר? ישראלי אחד, בחודש כמה עולים? שמונה,
מה נעשה? זה תקנת חז"ל, מה נעשה?
הוא אמר, לפעמים, מספיק לו פעם בשבוע, ככה הרב אמר, מה?
כן, אבל זה לא...
מספיק לו פעם בשבוע.
לא, הרב לא, לא, גם בספרים שלו הוא לא פסק את זה. רק בגדול הדור הוא כתב שאפשר להקל. סתם ככה לא מקילים בזה, בשום פנים ואופן.
אני חושב, שמעתי אותו, אני פעם מעיין בספרים שלו שוב,
גם בספרים שלו לא פסק ככה, לא.
כן?
לא, רק בציורים ההכרחיים, כמו שדיברנו. שלום למאזין הבא.
הלו.
שלום וברכה.
שלום וברכה. רציתי לשאול בהלכות אורלה. לגבי עץ, שמעבירים עץ זית או עץ פרי ממקום למקום. זאת אומרת, מנטייה ממקום אחד למקום אחר. השאלה אם צריך לספור שוב שלוש שנים של האורלה?
אם העביר אותו עם הגוש האפר שלו, שהוא יכול להתקיים 14 יום עם הגוש האפר הזה, אז לא צריך למנות שוב פעם. אבל אם העביר אותו בלי גוש אפר, או עם קצת אפר שהוא לא יכול להתקיים 14 יום, צריך למנות מחדש 3 שנים.
ואיך אפשר בעצם למדוד כזה דבר עם גוש
אפר? פשוט מאוד, פשוט מאוד, לא מתקמצנים, ומעבירים אותו עם הרבה אפר, שמים את זה בתוך מין...
אני אגיד לך, הציור היה שהוא היה בתוך חבית גדולה, והעבירו אותו עם כל האפר שלו לחבית אחרת. אז בעיקרון הזה, ככה זה...
טוב מאוד, אם העבירו אותו עם כל האפר שלו לחבית אחרת ביחד, בבת אחת, זה בסדר.
ודבר נוסף, אם האדם הוא מסופק כמה שנים עבור עליו עד היום, הוא לא יודע אם זה שנתיים או שנתיים וחצי או שלוש, מה עושים לחומרה? זה ספק דורה הייתה לחומרה?
כן, צריך להחמיר, בארץ ישראל צריך להחמיר, כן.
ובשנה הרביעית אסור לאכול את הפירות, נכון?
כן, ודאי, צריך לספק דורת
הלחומה. לא, סתם, בלי קשר, הדין של אורלה הרגיל, שלוש שנים לא אוכלים, ושנה הרביעית מה עושים איתם? זה קודש, מה זה אומר קודש?
נטע רווי, נטע רווי זה אומר שלא אוכלים את הפירות הללו, אפשר לפדות את זה. אפשר לפדות את זה, לחלל את הפירות על כסף, ואז אפשר לאכול את הפירות.
אבל יש בעצם בהם קדושה,
הבנתי.
טוב,
שכוח,
תודה רבה.
ברוך תהיה. אנחנו נמצאים בשניות האחרונות של השידור. אמנם אנחנו נמצאים בתקופה של ערב בחירות, אבל ידע הציבור ויזהר, וכל אחד יזהיר מאוד מאוד את עצמו ואת בני ביתו, שלא להיכנס למחלוקות, לא להיכנס למריבות, לא להיכנס ללשון הרע ולרחילות. זו מערכת בחירות קשה מאוד, שלא ידענו לצערנו כדוגמתה מבחינת החילוקי דעות שיש, ולכן כל אדם ייזהר שלא יחריט את נפשו ונפשות ביתו לעשות מה שרבותינו אומרים ולא להיכנס למחלוקות. כאן הגיעה תוכנותי לסיומה, תודה ובחר לכם מזים שאיתם איתנו וחכמתם אותנו, תודה רבה לאורי כהן הטכנאי, שלום הפולק המפיק, היו שלום, שבת שלום.